אדום. כן, שיצא, שיצא גם זה ביוטיוב, שיצא, שירו גם את זה. אין עריכה, הכל יצא. פועל, אוקיי, יש אדום שם. טוב, אוקיי. אז שלום לכולכם, למצטרפים. מי שלא היה בשיעור הקודם, אז ההתחלה תהיה לו קצת פחות רלוונטית. אבל אפשר להבין. אז בשיעור הקודם בעצם זה פרק חדש שהתווסף בעתיד לספר, לספרון הזה שכתבתי, ודיברנו על ההשפעה הכללית של התרבות המערבית ועד כמה היא מתכנתת אותנו. עכשיו, הרבה שאלו אותי, אז מה נעשה? מה עושים במצב כזה? ההשפעה היא כל כך רחבה. תודה רבה. ההשפעה היא כל כך רחבה, מי שירא גם את ההרצאות בהמשך של הנצרות הפרוטסטנטית שהן קיימות משנים שעברו, אז הוא יבין באמת עד כמה היא רחבה. זאת אומרת, השיעור הקודם זה היה קצה הקרחון. אז שאלתם באמת, אז מה נעשה? מה נברח? נתנתק? נברח מהמציאות? אז הרמב״ם באמת אומר מה לעשות במצב כזה, בהלכות דעות. בהלכות דעות, בהלכה א', הוא אומר ככה: ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם. זאת אומרת, מנסים בכל מיני דרכים לשדל אותו שהוא יחשוב כמוהם דווקא, כמו שאמרנו בהרצאה הקודמת, שיהיה לו עיוות בין מושגי הטוב והרע, ובמילים אחרות הריסה של כל דרך ארץ קיימת, בשביל לשחרר אותו ממצפונו האישי, והוא יוכל לעשות בעצם מה שבא לו. אז מה לעשות כשמנסים להשפיע עליך ואין לך לאן לברוח? יצא למערות ולחוכים ולמדברות, זאת אומרת, ילך פה לדיונות ויגור שמה, ואל יניג עצמו בדרך התאים, כי עניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. זאת אומרת, כשהמצב הוא באמת קשה, ואתה מושפע מהחברה ומהסביבה ומהתרבות, ואין לך שליטה על זה, אז הרמב״ם אומר, תברח. זה הרמב״ם. עכשיו, אני לא חושב שמישהו ילך עכשיו לדיונות, לברוח. שאלו את החזון איש בזמנו, באמת על ההלכה הזאת, כי גם בתקופה ההיא היה ניסיונות כאלה, שבעצם היום זה רק נמשך. אז הוא אמר שהישיבות זה המדברות. זאת אומרת, שאדם מגיע לישיבה והוא נמצא בחברה של אנשים שעובדים על המידות, שרוצים את האמת, כל עוד הוא נמצא בניתוק מסוים, שהוא לא כל הזמן, מצד אחד הוא בישיבה, אבל הוא עם הפלאפון רואה סדרות, או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה שהוא אמנם בישיבה, אבל הוא ברחוב, אז אם הוא מצליח ליצור את הניתוק הזה, אז הוא הצליח להגיע באמת למקום שיש לו אופציה להתחיל לעבוד על עצמו ולהשפיע על עצמו ולצאת מהתרבות הזאת. אבל כל עוד הוא צורך אותה, אז אין לו סיכוי. עכשיו, סתם בתור דוגמה, יש כל מיני דברים שאני אוסף פה בישיבה. אז זה רק דוגמה להבין איך מושגי הטוב והרע משתבשים להם. הייתה פה כנראה איזה שבת, כן, בשבתות שמדי פעם יש. לא נגיד את זה, בסדר. ואז יש כל מיני המלצות. איך זה קוראים לזה? ההמלצות של הטובים ביותר. מזכרת משבת חנוכה משפחתית תשעת. ואז יש ספרי קריאה מומלצים, כן, זה חבר'ה דתיים, לא מדובר על זה. מסילת ישרים, יפה. שודדי הקריבים, מלאכים ושדים דן בראון, ארי פוטר כל הסדרה, דרך השם לרמחל, חובות הלבבות, מלאכים ושדים דן בראון, תגידי מה את רוצה, איך מוצאים חתול שחור בחדר חשוך. מה קורה פה? אבל זה נאמר, ספרי קריאה מומלצים. אין קודש וחול, הכל מעורבב, והם לא רואים שום בעיה להוציא את זה. הם גם לא התביישו, הם חילקו את זה לרבים. אין בושה. זאת אומרת, ולמה זה? כי הם מושפעים. כי הם מושפעים מאותם דרכים שבהם מערבבים את מושגי הטוב והרע, את מושגי החול והקודש, ואז יוצאים אנשים יראי שמיים, שמוצאים לך, כן, יראי שמיים, זה לא אנשים, זה אנשים שהשקיעו, הביאו שבת חנוכה, את כל המשפחה. ואז מביאים לך דברים כאלה, ואז גם כותבים לך מסעדות מומלצות. וויסקי בר, רטטוי, אני לא יודע, יש פה, זה ארוך, זה לא, כאילו, זה לא דרכנו. זה לא שאדם לא ילך למסעדה, שילך, מקום כשר, זה ילך. אבל זה לא דרכנו לערבב את החול והקודש. זה לא דרכנו, לא, לא, זה הדברים המומלצים הטובים ביותר. הטוב ביותר זה שאדם יהיה דבק בקדוש ברוך הוא. ואז יש גם שירים, אני אפילו לא, כאילו זה כבר פשוט מתחרבש עוד ועוד, אבל זה ככה, ככה כתבתי פה מהישיבה. אז כן, אז צריך להתנתק, אין מה לעשות. לפחות בהתחלה צריך להתנתק אם אתה רוצה לנקות את עצמך מהזוהמה הזאת, ולדעת שיחזרו לך לפחות המושגים של מה טוב ומה רע, מה הם דרכי החשיבה הנכונות, אתה צריך לנקות את עצמך, לראות מה הדרך של חז"ל, לראות מה הדרך של התורה, לראות איך נוהגים גדולי הדור, מה היחס שלהם לנושאים האלה, ואז ליישר את עצמך בהתאם. ולא צריך להגיע לזה, לא, הוא גדול הדור, ספרים, ספרי מוסר, מוסכמים, אורחות צדיקים, שערי תשובה, לא חסר, ולראות מה היחס האמיתי. מספיק לקרוא את אורחות צדיקים בשער האהבה, ולראות על איזה דרך צריך שיואב את ממונו, שיואב את כספו, שיואב את הנעתו, ישנה, אתה תבין שזה לא הולך ביחד. זה מה שקראנו בדף הזה, זה לא הולך ביחד. וזה לא הולך ביחד גם עם עוד הרבה דברים שאנחנו חושבים עד כדי כך, שמדי פעם אני קורא את זה ואני אומר, וואו, זה כל כך רחוק. אבל זה כל כך רחוק כי גדלנו על זה. גדלנו בצורה לא נכונה, זה נראה רחוק. שאלות? אין שאלות. אוקיי, אז זה היה הסיכום של החלק הקודם. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא. החלק הבא בעצם זה יהיה שיעורים על הספר בעצמו. זה יהיה יחסית בתמצות, וניגע בנקודות מסוימות. את החלק הראשון אנחנו נריץ יחסית, כי לדעתי כל מי שקורא את זה בהבנה פשוטה, המילים ברורות, מאוד ברור, אפשר פשוט לקרוא ולהבין בלי בעיה. החלקים בהמשך הם קצת יותר קשים, ואותם אני ארצה לבאר. בעצם זה החלקים שמכניסים את ההוכחות. אז אני מבין שיש לנו פה שבושים. מי השבושים?
הם עוד לא פה.
חבל, זה דווקא יושב בול, זה מתלבש. כי בעצם התחלת הספרון, זה שיחה שאני עושה לכל השבושים שמגיעים לפה פעם ראשונה. אז זה מה שאני אומר להם פשוט. אז אני עובר לפי הסדר, ואני אומר את בעצם זה, לא חייב את הספרון, אני אגיד את הרעיונות. בהתחלה אני אומר בעצם למי הספרון מיועד, כרגע מבחינתי זה מיועד לכם, בסדר? בעתיד אולי זה יתרחב. זאת אומרת, תלמידי ישיבות אסתר. אוקיי? זה מי שזה מיועד. עכשיו, לתלמידי ישיבות אסתר יש בעיה. הבעיה שהם מגיעים לישיבה, כי ככה הם גדלו. הם גדלו שצריך להגיע לישיבה. או שיש, אפשר ללכת למכינה, אפשר ללכת לצבא 3 שנים, אבל ברמת הרעיון זה מסלול, ככה גודלים. וזה מה שעושים. עכשיו, זה מה שעושים, זה לא אומר שמבינים באמת מה עושים פה, זה שהגעת לכאן. זה אומר שפשוט הגעת כי ככה חינכו אותך, או ככה זה המסלול שהדבו אותך אליו. ועכשיו השאלה היא מה באמת עושים פה. ואם לא מבינים מה באמת עושים פה, אז מבזבזים פה את הזמן. הרבה פעמים שמגיעים שבושים, חזק, בדיוק. נחכה להם קצת. יפה, זה בדיוק בטיימינג הנכון. כן, הנה, תכירו, צופים, שבושים. שבושים צופים, או זה מי שיצא בפריים. אז בדיוק התחלתי לומר שהרבה פעמים שמגיעים שבושים, אז אני עושה להם את השיחה הזאת. אז הגעתם בדיוק ברגע הנכון. אני שואל אותם, למה באתם לכאן? מה אתם מחפשים כאן? אז הרבה אומרים לי, אני לא אעשה לכם את זה עכשיו ליד כולם, אבל הרבה אומרים לי, אני רוצה לפתח את האישיות שלי. אני רוצה להכיר את עצמי יותר טוב. אני רוצה להגיע לצבא עם אם יותר מפותח, אז להגיע לתפקידים יותר גבוהים וכו'. זה אחד האישיות וזה. אז כל מי שאומר לי את התשובה הזאת, אני אומר לו שחבל על הזמן שלא יבוא לכאן. כי זה לא מה שעושים פה. זה לא המטרה שלשמה מגיעים לישיבה. זה אולי חלק ממה שעושים בישיבה, אבל זה לא המטרה. אז מה המטרה? למה מגיעים לישיבה? בשביל לעבוד את השם. עכשיו, את התשובה הכי פשוטה לא אומרים. אף אחד. עוד לא, כבר באמת, אני נמצא פה כבר 4-5 שנים, לא יודע, 4 שנים בערך, 4.5. אף אחד לא אמר לי את זה. ואני עברו הרבה שבושים. אף אחד לא אמר לי, אני בא לישיבה בשביל לעבוד את השם. זה אומר שיש משהו בשורש, מקולקל, משהו בעייתי, שמגיל אפס, משום מה, לא חדר, משהו שם משובש. זה לא עמוק, זה הכי פשוט. כי אתה מגיע לישיבה, יש פה...
זה פשוט להגיד לאן אתה חותר, מאשר להגיד, אני עובד את השם, וזה משהו שהוא...
העניין הוא שפיתוח אישיות...
צריך להתפתח עם...
זה משהו שאתה יכול לעשות אותו הרבה הרבה יותר טוב עם קאוצ'ר, או בסיירת מטכ"ל, או בשייטת 13. הרבה הרבה יותר טוב, והרבה יותר מהר. זאת אומרת, זה לא ברור. זה שאפילו אם נאמר שזה נמצא לו שם מאחורי הראש, וכרגע הוא רק מבטא את זה בצורה שיותר נוחה לו להגיד את זה, זה מראה שזה לא ברור לו. אדם מגיע לפה בשביל לעבוד את השם. עכשיו, השאלה, איך עושים את זה? אז הוא מגיע, אז הוא רוצה ללמוד איך עובדים את השם, בשביל זה הוא מגיע לפה. זה שהוא מגיע לפה בשביל זה, זה גם בעיה, כי אני לא יודע מה הוא עשה עכשיו עד גיל 18. זה גם בעיה, מה הוא עשה עד עכשיו, בגרויות. זאת אומרת, חלק מהתכלית העיקרית הלכה לאיבוד. אז באמת, השלב הראשון שאדם צריך להבין, זה שהוא צריך לברר לעצמו את המושגים. אז זה מה שכתבתי פה, אמרתי, שהרב קוק, יש לו בספר מוסר אביך, הוא מביא מעין הקדמה. הוא כותב שם, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובת הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים התרושים לו בזה, בין הברתיים ואפילו הכוללים, גם כן יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו, ומישהו כבר באופן זה של הדעת שיוכל להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. טוב, קראתי את זה במהירות, אבל הרעיון הוא כזה. אם אתה לא יודע מה באת לעשות, ואם הדרך לשם היא לא ברורה לך, והמושגים לאן אתה חותר לא ברורים לך, אז אתה נמצא במצב שאתה לא יכול לצאת לידי חובה. עכשיו, לצאת לידי חובה זה לא המלצה, זה המינימום. אוקיי? יצא לידי חובה או לא יצא לידי חובה? לצאת לידי חובה זה המינימום. אי אפשר. זאת אומרת, אם המושגים לא ברורים, לא ברור לך מה התכלית, לא ברורים לך מושגים בעבודת השם, אז אתה לא יכול לצאת לידי חובה, אתה בעצם עלול לבזבז פה את הזמן במטרות משניות. כשאתה לא מבין מה העיקר. הלאה. נכון.
אז הם באים בראש אולי, אני בא לבדוק מה זה עבודת השם. אפשר להגיד את זה כך.
במה הוא עשה את גיל 18? הוא חובש כיפה מתיכון ישיבתי.
זה היה בית ספר כבר.
כן, זה רקוב משם.
כיתת חינוך זאת כולה.
נכון. העניין הוא של, קודם כל, זה לא התקפה. זה קודם כל להכיר במצב. להכיר, זה המציאות עכשיו. קודם כל, בוא נכיר במציאות. בואו נכיר במציאות, עכשיו נראה מה עושים עם זה. בסדר? אז השלב הבא זה בעצם יהיה לברר את המושגים, להבין באמת למה אנחנו כאן. מה אנחנו עושים כאן, בכל אחד ב-120 שנה בעזר השם, שהשם ייתן לו. מה הוא הולך לעשות כאן? על מה הוא רוצה להשקיע? יש כאלה שאמרו לי, שבושים אמרו לי, אני כעיקרון לא רוצה ללכת לישיבה, אני רוצה להיות עתודאי. אבל הפסיכומטרי שלי לא היה מספיק גבוה. אז אני בא לפה, בינתיים אני, יש לי עוד זמן שנה לשפר את הפסיכומטרי, ואז אני אלך לעתודה למה שרציתי. זה גם מטרה. ואז אני שואל אותו אם זה מטרה ראויה. בסדר? אבל יש גם דברים כאלה. אז קודם כל לברר מה המטרה בצורה הכי ברורה שיש. עכשיו, התוכן הזה שאני הולך להעביר, זה תוכן שהוא כבר נבדק רבות. גם על ידי רבנים, וגם עמד בקור הברזל של חילונים מקצועיים המכונים שבושים ממכינת רבין שמגיעים לפה פעם בשנה. אלה חבר'ה עם ידע, גם ידע בפילוסופיה וגם ידע תורני, מלמדים אותם בדיוק את העוקץ, כל דבר, את העוקץ שביהדות, איך, למה זה לא טוב. וישבתי עם החבר'ה האלה 3 שעות, וזה גם אחת הסיבות שהספרון הזה יצא לאור, והם נשארו פעורי פה. לא יודע אם יצא לכם להכיר את החבר'ה שדיברתי איתם. הם נשארו פעורי פה. זה לא שזה הזיז משהו, אולי זה הזיז, אני לא יודע, אי אפשר לדעת. לא באותו יום, אבל זאת אומרת, התוכן הזה הוא תוכן אמיתי, אלה תשובות אמיתיות, ואני אשמח באמת, אם יש שאלות, וזה לא מספק, אז שתעלו את השאלות. בשביל זה עושים את השיעור הזה. אז איזה מושגים צריך לברר? אז זה לפי הרב קוק, כן? גם במוסר אביך. אז אומר, צריך לדעת, באמיתת גדר האמונה. מה זה אמונה? הגדרה ברורה, מה זה אמונה? אז פה גם יהיו כל מיני תסביכים, ואני לא אומר שזה דבר פשוט להגדיר אמונה, אבל אני אומר, זה צריך שיהיה ברמת בהירות מינימלית לפחות. באמיתת הבורא יתעלה, לדעת שיש בורא לעולם. לרמב״ם זה מצווה מהתרי"ג. באמיתת התורה אשר בידינו, זאת אומרת התורה ש... זאת אומרת קודם כל בכלל, עצם קבלת התורה שהיא תורת אמת. בסדר? זה מתחלק לתורה שבעל פה, כמובן גם לתורה שבכתב. להרבה אין בעיה לקבל את התורה שבכתב, כי היא לא כל כך מחייבת כמו התורה שבעל פה. ואז שם הם מתחילים את הפלפולים. באמיתת חוכמת הקבלה, מעלת נשמת האדם, מעלת ישראל. אנחנו מתוך הרשימה הזאת של הרב קוק, אנחנו נברר מסעיפים א' עד ד'. זאת אומרת, אנחנו נגיע עד באמיתת התורה שבעל פה. את ההמשך? השם יעזור. עכשיו, למה המושגים האלה הם מאוד מאוד חשובים? כי אם הם לא ברורים, אתה לא יכול להתחיל לעבוד. מה זאת אומרת? אם אדם באמת היה מאמין, ובאמת היה ברור לו בצורה שכלית שיש בורא לעולם, ובאמת היה ברור לו בצורה שכלית שהתורה היא אמת, והתורה שבעל פה אמת, והתורה שבכתב אמת, באמת, הוא לא היה מסוגל לעבור עבירה. הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. כי זה אמת, איך אני לא מסוגל? לא רק מצד העונשים, אני לא מדבר מצד העונש שמוזכרים בתורה, אני מדבר רק מצד שזה אמת, אני לא רוצה לעשות את השקר. עכשיו, כל עוד אדם נמצא במצב שזה לא מבורר אצלו, אז הוא יכול להיות מה שנקרא חפר, כן?
אני חושב שיש דווקא מסבים שאדם מודע לאמת, אבל מטעם אנוכות. כאילו, לא תמיד...
כן. אבל זה אומר שזה לא ברור לו מצורה שכלית. גם בשכל זה לא מבורר לו, אני אסביר. הבת שלי הקטנה, האמת היא קצת גדלה, עכשיו היא בת 3, אבל שהייתה קצת יותר קטנה, אז היא ראתה את אשתי מדליקה נרות שבת. והיא מאוד מאוד רצתה לגעת בלהבה של האש. זה היה נראה לה מגניב. עכשיו, אני אמרתי לה, לא כדאי. זה עושה קביעה, זה כואב. היא לא הבינה, והיא עדיין ניסתה לגעת. לא נתתי לה, למרות שאמרתי, אולי פעם אחת אני אתן לה, ואז היא תבין. ואז יותר היא לא תיגע. אבל אני לא צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיות. אבל כשהשכל שלה התפתח, ועכשיו היא בת 3 והיא גדלה, היא הבינה, והיא לא נוגעת, והיא אפילו לא רוצה לגעת, כי היא מבינה שזה יכאב וזה יעשה קביעה. זאת אומרת, כשבן אדם באמת מבין שזה מזיק לו, הוא לא עושה את זה. גם אם זה נוח לו.
זאת אומרת, זה אומר שהבן אדם צריך להיות בשל.
זה אומר שבן אדם... אז זהו, אז יש בעיה ש... יש בעיה לפעמים שבן אדם לא בשל. זאת אומרת, שאנחנו לא בשל, זאת אומרת, כלי השכל שלו, הכלי עצמו, לא עובד מאה.
אנשים עדיין מעשנים.
נכון. נכון, כי זה לא מבורר להם מספיק בשכל. לדוגמה, אתה תיקח בן אדם שמעשן, ואתה תגיד לו, זה לא בריא, ויש מחקרים, וכך, וכך, וכך. אז הוא יגיד לך, כן, אבל תראה, הנה, הוא תראה איזה תוחלת חיים ארוכה יש לו, והוא גם ישן כל החיים שלו, והרב הזה פעם היה מעשן, ותראה עד איזה גיל הוא הגיע. זאת אומרת, מבחינה שכלית, זה לא מפורר לו. אוקיי? זה הסיבה שהוא ממשיך לעשן, הוא מתרץ לעצמו. עכשיו, יש בעיות שבאמת, הכלי לא מאה, השכל לא עובד מאה, אז באמת, הנוס רחמנה פטרה. בסדר? בן אדם שהשכל שלו לא עובד מאה, אז בסדר, לא בשל. כמו ילד קטן, הוא לא בשל, לאט לאט יגדל, המוח שלו יתבשל, יבין. אבל יש מי שהשכל שלו כבר מבושל. הוא מבושל, פשוט הוא רוצה את התאוות שלו. הוא רוצה את הדמיונות שלו שהוא חשב להשיג, וזה לא נוח לו, וזה לא בא לו בטוב, ולכן הוא בוחר להתעלם מזה. זאת בעיה אחרת, שזאת הבעיה שבה אנחנו באים לטפל, ויש לזה דרגות. זה לא עכשיו בין עבירה לזה, יש לזה דרגות. אדם שהוא יבין את זה עוד יותר עמוק, הוא יהיה חסיד. תבין, הוא יהיה מעבר, יבין את זה עוד יותר, יהיה קדוש, יבין את זה עוד יותר, יש בזה רבדים. אבל ככל שאדם מאמת את השורשים האלה, הוא לא יסטה מזה ימין ושמאל. בסדר? זה הכוונה.
יש יסודות שנבין. בין 18, 16, לא יכול לקפוץ, להבין ולהכיל, מה שבן אדם 35 יכול להבין ומכיל. כי הוא זווית הרגע.
תראה, התורה אמרה שמגיל 13 הוא מחויב.
היא בונה אותו.
מגיל 13 הוא מחויב במצוות ובעבירות. זה אומר שמגיל 13 יש לו אחריות והוא מסוגל לעמוד בכל התורה. אני מסכים איתך שיש בשלות ועומקים ורבדים וכולי. נכון. אבל קודם כל להיות, שוב, קודם כל להיות מודע לזה. כשאתה מודע לזה, אוקיי, אפשר להתחיל לעבוד בכיוון. להיות בכיוון של זה. כן, אחר כך אני אומר תודה לכולם, ואז אני עובר לחלק הבא. אז בעצם מה, ניגע קודם כל בשורש. השורש הוא שבן אדם לא יודע מה הוא רוצה להשיג. זה בכלל לא ברור לו מראש. הוא נולד ככה, זאת אומרת, הוא נולד כשהוא לא יודע מה הוא רוצה להשיג. ההורים שלו מעולם לא סיפרו לו, במערכת החינוך עבדו עליו, והוא נמצא עם כל מיני דמיונות ואשליות. הוא רוצה כסף, הוא רוצה תאוות, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה וכו' וכו'. והוא לא יודע גם מה כן. זאת אומרת, זה לא שאתה אמרת לו, זה טוב, זה לא טוב, והוא בחר. לפעמים בן אדם באמת לא יודע מה ראוי לעשות עם ה-120 שנה שלו. פשוט לא יודע. אז השלב הראשון זה להתחיל לברר את זה. מה אמורים לעשות בעולם הזה? מה התכלית למציאות? כן, זה גם שלב שאנחנו נעבור אותו בהמשך. הלאה. עכשיו, זו נקודה חשובה. כל עיכוב קטן שיש פה, תאירו, תשאלו, מכיוון שזה הבסיס להמשך. לעיקרון, זה בעצם הפרק הזה נקרא עיקרון הישרות. זאת אומרת, בשביל להיכנס לספר הזה, בשביל להתחיל את הבירור ושלא תוכל להתפתל ולהתגלגל ולומר אז מה, אבל יש ככה, אבל פה, אבל שם, אבל אני, שאני גדל את זה, מי אמר שזה התכלית שלי, אולי אני צריך משהו יותר בינוני, אולי... קיצר, יש כל מיני, בן אדם מנסה להתיר לעצמו כל מיני היתרים. אז קודם כל, עיקרון הישרות זה הבסיס. בסדר? עכשיו אני אסביר מה זה אומר עיקרון הישרות. כשאדם פועל בחייו, בסדר, אנחנו עכשיו חיים, כולנו, ואני פועל בחיי ואני צריך לקבל החלטה, אני צריך לברר איזשהו עניין. לדוגמה, אני רוצה להשקיע את כספי באיזושהי מניה. אז איך אני עושה את זה? אופציה אחת, אני מסתכל על כל האופציות, ואני אומר, וואי, מרגיש לי, זה מרגש אותי, מרגיש לי שהמניה הזאת, אין, זה לשים בה את הכסף. לא בדקתי עליה, לא כלום מבחינה שכלית, שום דבר. מרגיש לי, טק, יאללה, שמתי שם את כל כספי, יהיה אשר יהיה, כי נראה לי, מרגיש לי, זה נטיית ליבי, שהמניה הזאת תניב פה רווחים עצומים. דרך אחת, לקבל החלטה. דרך שנייה, דרך השכל. אני הולך לבדוק, אני הולך לשאול אנשים שמבינים, אני אלמד בעצמי, אני אבדוק מה קורה עם המניה הזאת, אני אנסה, בקיצור אני אשתמש בשכל, ורק אחרי שבדקתי בשכל, אני אחליט האם להשקיע את כספי במניה. איזה מהדרך נראית לכם יותר הגיונית? הראשונה או השנייה? השנייה. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים החלטות בחיים שלנו, אנחנו עושים את זה על ידי השכל, ולא על ידי הרגש. הרגש, אני מסייג את זה, יכול להוסיף נתונים, והשכל ישתמש בנתונים של הרגש, ואז יקבל החלטה. אבל סוף כל סוף, שאנחנו רוצים לקבל החלטה שהיא עקרונית בחיינו, אנחנו צריכים להשתמש בשכל. מוסכם? אחלה. עכשיו, העניין הוא כזה. ככל שהחוברת הזאת הולכת ומתקדמת, היא יותר ויותר מחייבת אותך. ולמה היא מחייבת אותך? היא מחייבת אותך להתבטא לתורת השם. ואז היא מחייבת אותך לשנות לפעמים את הכיוון שלך בחיים. או לשנות את התכלית, או במה אתה הולך להשקיע את שארית כוחותיך. ואז ככל שזה מתקדם וזה אונס אותך לעשות אולי משהו שאתה לא רוצה, אז מתחילים התירוצים הכי הזויים שיכולים להימצא מתחת לשטיח. בסדר? ולכן, בשביל שלא נצטרך להתמודד כל פעם עם תירוצים הזויים מתחת לשטיח, אז ניסחתי פה עיקרון שהוא עיקרון הישרות. בסדר? בתור סיפורון, כשחזרתי בתשובה, אז יצא לי להתווכח בערך עם איזה 5 אתאיסטים, שזה בעצם החברים שלי שהיו איתי באוניברסיטה במעונות. והם שאלו שאלה, האם יש, אם יש יוצר, אז למה שלא נגיד שיש יוצר ליוצר? קושייה, משהו. טוב, שאלה, האם יש יוצר ליוצר? אני מטפל בה גם פה בחוברת הזאת בשתי מילים. עכשיו, אני אמרתי להם, יש לי תשובה, אין שום בעיה, אני עונה לכם, יש לי תשובה. תשובה ברורה, פשוטה. אבל בתנאי שאתם תגידו, אנחנו רוצים את האמת. אנחנו רוצים את האמת. תגידו רק את המילים, אנחנו רוצים את האמת, ואני עונה לכם על השאלה הזאת. התחיל דיון שלם, למה לא להגיד, אנחנו רוצים את האמת. העיקר לא, כבר לא עניין אותם התשובה. פשוט לא הסכימו להגיד, אנחנו רוצים את האמת. זאת אומרת, זאת לא השאלה. השאלה אם יש יוצר ליוצר, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שלא רוצים את האמת. למה? אולי מהגאווה, אנחנו לא מוכן להגיד מה שאתה תגיד לי, או בסדר, דיון מפותח. אבל הנקודה, הנה, הרי שאלת שאלה מאוד עקרונית, מאוד חשובה. אז תגיד, מה אכפת לך? בוא נגיד וזה משפיל. נגיד, זה משפיל, כי אתה אומר מה שאני ביקשתי להגיד. סתם, נגיד, דוגמה. אבל זה כל כך עקרוני הרי, לא? הנושא הוא כל כך עקרוני. אז תגיד, מה אכפת לך? תקבל תשובה, אני הרי מבטיח לך שיש לי תשובה. זאת אומרת, כשלא ישרים, אז לא באמת רוצים את התשובות. רוצים פשוט לשאול את השאלות, בשביל להמשיך בתוך הנחה שלך לא תהיה תשובה, או שאם יש לך תשובה אז היא גם לא מעניינת, ואתה טועה ואני בסך הכל מנסה להעביר אותך לצד שלי, וזהו. עכשיו, אם זה הכיוון, אז אין עם מי לדבר. בסדר? אין עם מי לדבר, אין מה לעשות במצב כזה. אם אדם מחליט להיות לא ישר, אז אין מה לעשות איתו. אז מה זה ישר? אז ישר, אני לא מתכוון להיכנס פה לשום הגדרה פילוסופית, אני מתכוון לעשות את זה כמה שיותר פשוט. ישר זה בהגדרה הכי פשוטה שאתם יכולים להמציא לעצמכם. זאת אומרת, אדם שלא גונב, לא מרמה, מכבד את הוריו, מתנהג יפה, בלי קשר לתורה, כן? אדם ישר, כן, ברמה הכי פשוטה שאתם מכירים במציאות. עכשיו, אם אנחנו נגדיר את זה ברמה יותר רחבה אלינו, הישרות היא מתחלקת לשלוש. כן, מן דבאי למהווה חסידה, לקיים מילי דברכות, מילי דאבות, מילי דנזיקין. זאת אומרת, יש בן אדם לעצמו, שאתה לא תשקר לעצמך, יש בן אדם לחברו, ויש בן אדם למקום. אלה שלושה תחומים שכל אחד מהם הוא עבודה בפני עצמו של ישרות. בסדר? אני מדבר כרגע לא על החלק של בן אדם למקום. אני עכשיו הולך להתרכז רק בן אדם לעצמו ובן אדם לחברו. זהו, זה הישרות שנדרשת בשביל להיכנס לכאן. זאת אומרת, זה המינימום של המינימום של המינימום. אז כמו שציירתי פה בצורה ככה שיהיה, לא יהיו שאלות, מה זה הישרות? הנה, אז עשיתי פה קו ישר. כן, אוקיי, ישר, כן? זאת אומרת, אין פלפולים ופיתולים ונפתל ועיקש. אם זה ישר, זה ישר. עכשיו, הרבה פעמים השאלה החמורה ביותר שגורמת בעצם להפיל את כל ההוכחות הקיימות שתוכל להביא אי פעם, זה הנקודה של הסובייקטיביות. זאת אומרת, כל אחד והאמת שלו. בסדר, גם על זה נדבר בהמשך ביותר בהרחבה. אבל זאת אומרת, אני חושב כך, אתה חושב כך, ואנחנו, זכותנו כל אחד לחשוב אחרת מהשני. וזה שאתה חושב שאתה צודק, זה לא מחייב אותי. בסדר, אתה לא יכול גם להוכיח את צדקתך. בסדר, זה בעיה אחת שצריך לטפל בה. דרך עיקרון הישרות. הבעיה השנייה, זה גם כשאני אביא לך הוכחה, אתה לא תקבל את שום הוכחה אי פעם בעולם שאני אביא לך, מכיוון שאתה תטען שסוף כל סוף, מכיוון שאנחנו סובייקטיביים, אנחנו בני אדם, וכל אחד חושב אחרת, גם ההוכחה שתביא לי סובייקטיבית, ולכן היא לא מחייבת אותי. בסדר? המקור הוא סובייקטיבי, הוא לא אמיתי, ולכן הוא לא מחייב. בסדר? זאת אומרת, האם יש לי הוכחה שאתם באמת נמצאים כאן? לא, כי אני סובייקטיבי, נכון? זאת אומרת, אני רק מקבל החזרי אור מהפלורסנט הזה. לא, גם הוא לא יודע איך תדע. אבל הוא מחזיר, פוגע פה, והאור הזה בא אליי. זה מגיע לעין שלי. בעין שלי זה עובר עכשיו, זה עובר בכלל לאותות חשמליים, כימיים. במוח שלי הדבר הזה מתרגם לתמונה. זאת אומרת, תראו כמה חלקים עברנו בשביל שאני אקלוט בהכרה האנושית שלי שאתם פה. לך תדע אם אתם באמת פה. הרי זה תלוי בכל המערכת הכימית שערדה אצלי עכשיו במוח. לא בהכרח שאתם פה. אוקיי? זה אמנואל קאנט. הוא באמת הפך את העולם עם, עם התיאוריה הזאת. ואין איך להתמודד איתה. זאת האמת. האמת היא שאין איך להתמודד עם התיאוריה הזאת, כי זה באמת כל דבר שאני אגיד או שאתה תגיד, זה תלוי במערכת סובייקטיבית. ואין לי שום דרך להגיע עכשיו לאיזושהי אמת אובייקטיבית מוחלטת. זה שורש הבעיה. ואנחנו הולכים לטפל בשורש הבעיה הזאת, שלב אחרי שלב. זה לא הולך להיות פשוט. אבל בשביל שבכל זאת נוכל להמשיך ולא ניתקע, אז אני אדרוש את המינימום. המינימום זה סוף כל סוף, בחרנו לחיות את המציאות הסובייקטיבית הזאת. כן, הראייה שאנחנו פה. אני פועל עם הכלים שיש לי, עם השכל, עם הרגש, אני פועל בתוך המציאות הסובייקטיבית הזאת? כן, אני פועל בה. אני לא מעלה שאלות של קאנט, כשאני רעב ובא לי לאכול, אני לא שואל, רגע, זה סובייקטיבי. סך הכל זה אותות כימיים, מהקיבה למוח. לך תדע אם אתה באמת רעב. אולי אתה לא באמת רעב, אולי זה סתם, אולי אתה גם לא צריך לאכול, איך תדע מה יש אחר כך, אולי לא שווה. זאת אומרת, אף אחד לא מתחיל לפלפל את הפלפולים האלה. יש, ברור שאני רעב, אני הולך לאכול, אין דרך אחרת. זה הרמה שאני דורש. זה הרמה הבסיסית שאני דורש. זאת אומרת, אם בחרת לחיות בעולם הזה, עם הכלים של רמת האובייקטיביות האפשרית בעולם הזה, שאתה בחרת לפעול, כמו שאתה פועל כשאתה הולך לאכול, ככה תפעל גם בדברים האחרים שאתה מברר. זאת אומרת, באותם כלים שבחרת, שזה המוח, השכל, הרגש, שבחרת ללכת לאכול כשהרגשת את תחושת הרעב, והשתמשת בהם גם כשהחלטת איפה לשים את כספך, ושבהם החלטת איפה ללכת ללמוד. זאת אומרת, ככה אתה חי את חייך עם הסובייקטיביות הזאת, אתה לא מעלה שם שאלות פילוסופיות. אז עם אותם כלים אנחנו באים לבדוק. זאת אומרת, נכון, יש איזשהו מצע סובייקטיבי כרגע שעליו אנחנו נשענים, אנחנו ניפטר ממנו בהמשך, אבל אדם שבא לבדוק הוא מגיע עם המצע הסובייקטיבי הזה, אבל גם בתוך המצע הסובייקטיבי הזה יש איזושהי נקודת ישרות של כלים שאני אומר לא אכפת לי שזה סובייקטיבי, אני עדיין הולך לפעול איתם. בסדר? אני דורש את אותם הכלים, פשוט נמשיך איתם הלאה לבירורים השכליים, ואז כמו שעם אותם כלים החלטת ללכת לאכול, אז עם אותם כלים יחייב אותך גם הבירור השכלי שאליו תגיע. בסדר? זה ברור? כן. סובך? אה? שאלות?
אז כמו שזה יהיה טבעי לי לאכול, ככה זה יהיה טבעי לי להבין כאילו איך לעבוד את השם
או זה כי אתה כבר אדם ירא שמיים. זה כי אתה כבר ירא שמיים, אז אתה יכול לומר את זה. אבל אני כאן נמצא עכשיו במקום הרבה הרבה יותר לפני. אדם שהוא לא יודע כלום, והוא רוצה לדעת מה האמת, מה התכלית בחיים. אני אכלתי, נכון, כולם פה תלמידי ישיבה, ויכלתי להתחיל מהנקודה שאתה מדבר אליה, אבל אני חושב שככל שזה יותר עמוק ויותר יסודי, זה יותר מחייב. זאת אומרת, ברגע שזה יהיה ברור, ויהיה ברור שאין לאן לברוח, אז באמת זה יהיה מחייב. אז אני לא, בכוונה לא התחלתי מאיזושהי נקודה של אדם ירא שמיים ועליו להפעיל את עיקרון הישרות. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה כבר במקום הרבה יותר גבוה במהלך. עכשיו, רק בשביל להעמיק, עיקרון הישרות, כדי שלא נוכל יותר מדי לסטות ממנו ימינה או שמאלה, זאת צורת חשיבה, מה שהצגתי עכשיו, שכולם עובדים איתה. כולם עובדים עם הצורת חשיבה הזאת. בוא נגיד ככה, הדרך, צורת המחשבה שהאנושות התפתחה, זה הרבה דרך החשיבה המדעית. אחד מיסודות החשיבה המדעית, יש פילוסופיה של המדע, זה נקרא תארו של אוקאם. כן, תאר, כאילו, חותך. כן, של אוקאם, זה השם שלו, אני לא הולך לקרוא את כל הסיפור, אני רק מסביר את העיקרון. התאר של אוקאם אומר שאם אתה רוצה עכשיו לתאר איזושהי תופעה, אתה תבחר את הדרך הכי פשוטה לתאר אותה. זאת אומרת, אתה לא רוצה, יש לך עכשיו, נפל תפוח מהעץ, יש לך מיליון ואחת אופציות להסביר את זה. יכול להיות שהגיע חייזר מהשמיים והוא גרם להפלת התפוח. יכול להיות שהעץ הזה חלש וזה. יכול להיות שזה כוח המשיכה. אתה יכול לדמיין, חבל הזמן, אפשר כל אחד כיד השם הטובה עליו. התאר שלו כמו אומר שאם אתה רוצה שבאמת יהיה לך יכולת לברר, לקחת את עולם הנתונים המינימלי בשביל לתאר את התופעה. בסדר? ואז במקרה שלנו בסוף זה יהיה כוח המשיכה. בסדר? עולם הנתונים המינימלי, זה צורת חשיבה שמשתמשים בה במדע, צורת חשיבה נקרא לזה ישרה, שמשתמשים בה באנושות כולה. בסדר? אני הבאתי פה הרבה הרבה דוגמאות. הניסוח זה כאשר יש שני הסברים שווה ערך לאותה תופעה, יש להעדיף את ההסבר הפשוט או החסכוני יותר. ליאונרדו דה וינצ'י, רמב״ם, הרב חיים הלוי סלובייצ'יק, רבנו סעדיה גאון. בסדר? כולם משתמשים, יש פה דוגמאות של איך הם משתמשים, אני לא רוצה להאריך ולפרט כל דוגמה. אולי באמת דוגמה אחת אני אביא, ככה מתאים לבחורי ישיבה, של הרב סלובייצ'יק. כאשר תירוץ אחד מתרץ שלוש קושיות, במקום להזדקק בעבורן לשלושה תירוצים, הוא התירוץ, נכון? זאת אומרת, יש עכשיו שלוש קושיות. לכל קושיה אתה יכול להביא תירוץ נפרד, שאחד לא מתלבש עם השני. אבל אם אתה מוצא תירוץ אחד שמצליח לתרץ את כל השלושה, זה התירוץ הנכון. בסדר? ממעט בנתונים.
יש דוגמה?
דוגמה למדנית. כאילו, עכשיו זה יהיה לחפור, כאילו. אבל... כמו התפוח שהבאתי, כאילו אתה יכול להביא איזה נגרע מזה, 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 בסוף תגיד, אופ, רגע, עזבו, חבר'ה, בואו נצא עם כל הזה, כוח משיכה. הנה, זה מתרץ עכשיו עולם נתונים שלם. כוח המשיכה מתרץ לך לא רק את התפוח שנפל, הוא מתרץ לך גם את הכוכבים שסביב כדור הארץ וסביב ה... זאת אומרת, זה יסוד שמתאר לך, יסוד פיזיקלי, שבעצם מקיף לך הרבה תחומים בלי להזדקק לתורות שונות. בסדר? לא מבטיח. נכון, זה לא מבטיח, זה פשוט דרך חשיבה שהופכת את החשיבה המדעית לאפשרית.
בעצם תארו של אוקאם זה יסוד כזה, מין מונח כזה שאפשר להשתמש בו בשביל להסביר משהו
שלא קשור למציאות, כמו שנקרא לפרנסים זה לארבע, נכון, כן. עכשיו אנחנו הולכים לקחת את אותו תאר ולקחת אותו פשוט לעשות לו העתק הדבק לענייננו, בסדר? מבחינתי אני פשוט הולך לחתוך, כשאני הולך עכשיו לעשות את החקירה, להבין מה התכלית ומה האמת, אני פשוט הולך לחתוך את כל הנתונים הלא רלוונטיים. זאת אומרת, בחרתי לחיות, אני חי, האם אני חי זה כבר לא שאלה רלוונטית. זה מובן? בסדר? זאת אומרת, אני פשוט לחתוך את זה. תחת מה? תחת עיקרון הישרות, לא הולך להתעסק עם זה. אנחנו תכף מסיימים גם ככה, זה בסדר. אוקיי, יוצא טוב. זה מאוד חשוב להבין את העיקרון הזה. ברור? אז אני הולך פשוט לחתוך את זה. כל השאלות הלא רלוונטיות האלה מרגע שהחלטתי שאני חי. מי שרוצה להתאבץ, זה עניין אחר, נטפל בו בנפרד, שיבוא אליי, אני אתן לו כמה כדורים. אבל מי שהחליט לחיות, זה כבר חותך הרבה הרבה שאלות.
בעצם העיקרון הזה חותך את התיאוריה של קאנט.
כן. עכשיו, זה לא הוכיח שהתיאוריה של קאנט לא נכונה. זה רק הוכיח שאני יכול להתחיל לצאת לדרך ולהתחיל לבדוק. תחת איזשהו מצע נתונים יסודי. בסדר, מה השעה עכשיו?
ורבע.
אז אוקיי, אנחנו נסיים פה. בעזר השם, שבוע הבא.